אומר הרמב״ם בבית שני, כשמלכי יוון גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות ופשטו ידם בממונם ובבנותיהם ונכנסו להיכל ופרצו בו פרצות וטימאו הטהרות וצר להם לישראל מאוד מפניהם ולחצו לחץ גדול. טוב, נעצור רגע באמצע. הלכה א', תודה רבה רבה. מקווה שזה יעזור לכל יהיה הרב. תודה רבה רבה. ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה. תודה. זה במקום. אז דיברנו על זה שיוון היא האומה הראשונה שנלחמת מולנו, מול הרוח שלנו. עד עכשיו מצרים שיבדו אותנו ובבל הגלו אותנו ופרס ומדי רצו להשמיד אותנו. יוון היא נלחמת ברוח. וצריך קצת להבין, אני לא זוכרת את כל מה שאמרנו על החנוכה, אבל בעצם כשיוון מגיעה לעולם, כשאלכסנדר מוקדון כובש את כל העולם, אז הם מביאים תרבות חדשה ורוח חדשה והמון המון פתיחות, ובעצם אומרים לכל העמים יש חופש דת ויש חופש מחשבה, יכולים להמשיך לחיות את החיים שלכם כמו שאתם רוצים, וכל העמים באמת מאוד מאוד מתפעלים ומתרגשים מהרוח החדשה שיוון מביאה לעולם. ובאיזשהו שלב, זה לא קורה מיד, אבל באיזשהו שלב יוון מתחילה לגזור עלינו גזרות. למה יוון מתחילה לגזור עלינו גזרות? איפה הפתיחות? איפה הפלורליזם? איפה הנתינת מקום לכל אחד? איפה תחיה מי שאתה? יש משהו באומה הקטנה הזאת. כן, אנחנו חתיכה קטנה מתוך אימפריה כל כך גדולה. מה כל כך מפריע ליוון באומה הישראלית? למה יוון מבטלים את דתנו ולמה הם לא נותנים לנו לעסוק בתורה? אתם יודעות שכתוב ששלושה דברים הם אסרו עלינו לעשות. דבר ראשון זה לשמור את השבת. אסרו עלינו לעשות ברית מילה. ואסרו עלינו לשמור את החודש. כן, לשמוח בראש חודש. דיברתם על זה? למדתם על זה עם מישהו? מישהו לימד אתכם על זה? קראתם בספר. כבר לא זוכרת מה כתוב בספר. אז מה אתם אומרות? מה יש בשבת, במילה ובחודש שמפריע ליוון? מה יש בשלושת המצוות האלה שהן כל כך לא נותנות ליוון מנוח? מה אתם אומרות? מה יש לכם להגיד על שבת? מה השבת מנסה לומר? בכל. כן, שהשם ברא את העולם, שיש ימים שאנחנו עוצרים ועסוקים בעניינים של קודש, שהיום הזה מזכיר לנו, נכון, אתמול הזכרנו את מספר 7, שהיום הזה מזכיר לנו את המהות של העולם, את זה שהעולם הזה נברא בשביל שאנחנו נרומם אותו, בשביל שאנחנו נטהר אותו, בשביל שאנחנו נקדש אותו. כן, יום השבת עוצר את המרוץ, את המרוץ שאנחנו רצים, ואומר לנו, רגע, עכשיו בואו נתחבר לעצמנו, עכשיו בואו נזכר בשביל מה הריצה, עכשיו בואו נזכר לאן אנחנו רוצים לרוץ, עכשיו בואו נזכר מה המטרה של כל העולם הזה. יוון לא מבקשת מטרה, יוון מבקשים את עכשיו, את הרגע, את השנייה הזאת. מה מפריע בעברית המילה? מה מפריע ל... לא שמעתי? כן, שוב, ברית המילה זה החיבור למספר 8, כן, דיברנו על זה אתמול. שברית המילה בעצם שוב מרוממת את האדם, מזכה את האדם להתרומם מעל החומר, נכון, אנחנו חומר, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו מסירים את העולם, מסירים את האטימות, מאמינים ברוח שקיימת בעולם הזה. גם את זה יוון קשה לה לשאת. ומה יש בראשי חודשים?
ממש עובד, שכאילו, שאת החודש, אז כאילו זה, עושים את זה לפי שעם ישראל פה בית הזמן כדי להחליף. לעומת כאילו כל האומות, נגיד גם היוונים, שיש להם כזה ממש את כל העניין במחוקים, אז כאילו שעם ישראל בדיוק בית החודשים מקדש, כאילו לא יודעת שהולך לחלוק, כאילו, אוכלו בעצמי.
יופי, יופי. אז יש שני דברים בראש חודש. קודם כל, באמת שעם ישראל מקדשים את החודש על פי הירח, הלבנה היא כל פעם מתקטנת וגדלה, וכאילו, כן? אבל לפעמים אנחנו רואים אותה מאוד מאוד קטנה, ולפעמים אנחנו רואים אותה שלמה. וקודם כל, זה ביטוי לזה שאנחנו מאמינים בהתחדשות. נכון, לפעמים אנחנו מצליחים לצמוח, לפעמים אנחנו נופלים, אבל אנחנו לא מתייאשים, אנחנו מאמינים בזה שאפשר לתקן, בזה שאפשר לשנות, בזה שכל פעם מחדש אפשר להתחדש. אז זה נקודה אחת ששייכת לראשי החודשים. והנקודה השנייה בראשי החודשים זה שעם ישראל קובע, ריבונו של עולם הוא זה שקבע את השבת. השבת היא מופיעה כל פעם ביום השביעי, מאז בריאת העולם ועד עצם היום הזה, ועד קץ כל הדורות. אבל ריבונו של עולם אומר, שאנחנו, ריבונו של עולם אומר לנו, אני בוטח בכם שאתם תקדשו את החודשים, ומכוח זה ייקבעו התאריכים של המועדים. מי שקובע את המועדים לנו זה אנחנו. זה כשאנחנו מברכים אפילו על מצוות נר חנוכה, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. מי קידש אותנו במצוותיו וציוונו? ריבונו של עולם, אבל הוא קידש אותנו שגם אנחנו, גם אנחנו מקדשים את הזמן. אז שוב, האמירה שלנו שיש לנו יכולת להופיע את הקדושה בעולם, יש לנו יכולת לקדש את הזמנים, שוב, זה דברים שמאוד מאוד מרוחקים מיוון, זה לא סתם מרוחק מהם, זה לא איזה, עוד איזה תרבות שמופיעה לצד התרבות שלהם, ובסדר, מה אכפת לנו, ניתן להם להיות. כשיוון פוגשת את האומה הישראלית, הם מרגישים שהם חייבים לצאת לקרב, שיש פה משהו שהוא נוגד את כל מה שיוון מנסה לומר לאנושות, את כל המקומות שיוון מנסה להוביל את האנושות לשם, ולכן היוונים לא יכולים לתת לנו לחיות. היוונים לא יכולים לתת לנו להישאר מי שאנחנו. הם חייבים לצאת לקרב מול אומה שלמה שאומרת, כן, אנחנו בעולם הזה. גם אנחנו חושבים, נכון, אמרנו שיוון, דיברנו על זה, נכון, על המעבר מהאמונה האלילית, מעבודה זרה לאמונה באדם. דיברנו על זה? אני כבר לא זוכרת איפה אני מדברת את הדברים. לא דיברנו על זה. אז בואו קצת נגיד גם את זה. עד שיוון עולה על במותי ההיסטוריה, האנושות היא אלילית. אנחנו עובדים, לא אנחנו. האנושות עובדת עבודה זרה. והאנושות שעובדת עבודה זרה, לא חשוב אם זה היה אל המים או אל האש, או שהם עבדו את השמש ואת הירח, או שהם עבדו את הפסילים, זה לא משנה. היחס של האדם אל האל היה יחס מאוד מאוד כנוע, מאוד מאוד מפוחד, כן? האל היה מאוד מאוד עוצמתי וגדול וחזק וכל יכול ושליט ועריץ, והאדם היה קטן, קטן, מקובץ, מקומט, כולו פחד ויראה מפני האל. ואז כשיוון בא, אז יוון אומרים, רגע, רגע, האדם הוא רציני, הוא חזק, הוא חכם, הוא יפה, הוא גיבור. ולאט לאט הם מעמידים את האדם במרכז החיים. ומפתחים את הספורט ואת התרבות ואת המדע ואת האומנות ואת השכל, את הפילוסופיה. ושוב, זה מאוד מאוד מרגש את כל האנושות. האנושות פתאום מרגישה שהיא שווה, שהיא משהו שהיא יכולה לשלוט בעולם, שהיא יכולה לכוון דברים. ושוב, כל אדם עסוק מאוד מאוד בעצמו, באני שלי, במי אני, במה אני עוד יכול לעשות. לפעמים הוא יכול לעשות עם זה דברים טובים, לפעמים הוא יכול גם לרמוס ולדרוס ולהרוס ולהכאיב לאחרים בדרך, כי מה אפשר לעשות? אני עכשיו צריך לדאוג לעצמי. אז גם זה דבר שאנחנו, גם עם ישראל חושב שהאדם הוא נזר הבריאה, גם עם ישראל חושב שריבונו של עולם ברך את האדם בהרבה הרבה מאוד ברכות, אבל זה בדיוק הפוך. אם זכית להיות הבריאה הכי הכי משוכללת, אז הפוך, אז יש לך אחריות על העולם, אז אתה צריך לקדם את העולם, אתה צריך לעשות למען העולם, אתה צריך להתבונן ימינה ושמאלה אם יש מישהו שזקוק לעזרתך, מישהו שזקוק לישועתך. זה בדיוק הפוך, שוב, בדיוק, בדיוק הפוך ממה שיוון מנסה לומר לעולם, ולכן הם לא מצליחים, הם חייבים לגזור עלינו גזרות, הם חייבים לפגוע בנו, ואמרנו את זה שלפרוץ פרצות ולטמא את הטהרות זה לא רק בתוך בית המקדש, אלא באמת הם רוצים לטמא את הטהרה שבתוכנו, שלא נאמין בטהרה, שלא נאמין שיש מסוגלות לחיות בעולם הזה בטהרה, שלא נרצה לחיות בטהרה. זה פרצו בפרצות וטימאו הטהרות, ואז צר לנו מאוד, ובואו נראה מה קורה. עד שריחם עליהם אלוהי אבותינו, והושיעם מידם והצילם, וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום, והושיעו ישראל מידם, והעמידו מלך מן הכהנים, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני. אז הקרב הזה, הקרב שאנחנו יוצאים לקראת יוון, זה קרב שיוצא מתוך בית. כשיוון מתחילים את הגזרות, אנחנו מתבוננים ואנחנו אומרים לעצמנו, אין לנו שום יכולת להתגבר על יוון. הם אימפריה אדירה, אדירה, שכבשה את כל העולם המיושב. יש לה צבא אדיר וחזק ועוצמתי ומיומן, ואנחנו, לא רק שאין לנו מדינה, אין לנו צבא, אין לנו איזה התארגנות, אנחנו איזה פחווה, כן, של יוון, אנחנו איזה, כמו מושבה כזאת, תחת השלטון היווני, ואנחנו רואים את הגזרות שהיוונים גוזרים, ואנחנו כואבים את הכאב, אבל בהתחלה אנחנו חוץ מלהתפלל, אנחנו לא עושים כלום. מתי הורם נס המרד? מתי מרימים את נס המרד? מי מרים את נס המרד? מתתיהו. מתי הוא עושה את זה? כשמגיעים, כן, כשמגיעים למודיעין. כשבאים היוונים למודיעין, כשמגיעים אל הבית שלו, כשהיוונים מגיעים אל הבית של מתתיהו, ומתתיהו מרגיש שיש סכנה מאוד 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 גדולה לבתים בעם ישראל, אז מתתיהו מרים את נס המרד ואומר מי להשם אליי, והוא בטוח, הוא בטוח שהוא חייב לצאת לקרב. באמת באמת היינו מעטים מול רבים, באמת באמת היינו חלשים מול גיבורים, באמת אף אחד לא ידע בכלל אם אנחנו מסוגלים, אם אנחנו לא מסוגלים, אם יש לנו יכולת צבאית, אין לנו יכולת צבאית, כן, בסוף הסתבר שהיו לנו גם הרבה כישרונות, והיו לנו גם הרבה מאוד ניסים בתוך הקרבות, כן, כל מיני טעויות שהיוונים עשו. אבל כשמתתיהו רואה שזה הולך לפגוע בבתים בעם ישראל, אז הוא קם מתוך הבית שלו, והבנים שלו באים ביחד איתו, חמישה בנים, שאני לא יודעת איך קראו לאמא שלהם, אין לי מושג, אבל היא גידלה חמישה בנים שהיו חמישה עריות באמת, והם כולם יוצאים אל הקרב, ואליהם מצטרפים כל מי שמרגיש שחייבים לצאת לקרב, אנחנו לא יודעים מה יהיה. אנחנו לא יודעים אם ננצח, אבל ברור לנו שלא יכול להיות שהבתים ייפגעו, לא יכול להיות שמשהו, עצם הלוז של האומה, אתם יודעות שבאדם יש עצם שקוראים לה עצם הלוז, מכירות? היא נמצאת איפשהו בעורף, כן? בסוף עמוד השדרה. וכתוב בחז"ל, סליחה שאני אומרת, אבל כתוב בחז"ל שאחרי שקוברים את האדם, אז כל העצמות שלו מתפוררות, ורק עצם הלוז נשארת, וכשתתחיל תחיית המתים, אז תחיית המתים תתחיל מעצם הלוז. אז הבתים שלנו זה עצם הלוז שלנו. ומתתיהו קם מתוך הבית שלו, יוצא מתוך הבית שלו ואומר, אין מצב, זהו, עכשיו יוצאים לקרב. כמה זמן הקרב יימשך? שנים, שנים, שנים. לא הקרב, הקרבות. וכמה מחירים נשלם על הקרבות? נשלם מחירים כבדים מאוד. כל הבנים של מתתיהו מתים בזה אחר זה בקרבות. שוב, זה לוקח שנים. אבל ברור להם שעל זה אנחנו לא נוותר. אין מצב. לא נוותר על הבית. אתם יודעות שאחת הגזרות שגזרו היוונים זה שכל קלה מעם ישראל, לפני שהיא נכנסת לחופה, היא תיבעל להגמון. כל כלה, לפני שהיא נכנסת לחופה, היוונים רוצים לטמא את הכלה הזאת. למה חשוב להם לטמא את הכלה? למה? שוב, מה כל כך בוער ליוונים? מאיפה הם ממציאים את הגזרות הזוועתיות האלה, הנוראיות האלה, המכאיבות האלה? זה מה שבית בעם ישראל אומר ליוון, ותכף נדבר מה זה אומר, וכשמתבוננים על הבתים בעם ישראל, אומרים, אנחנו לא יכולים לשאת את זה, זה לא לעניין, זה לא יהיה. לא יהיה דבר כזה, וזה אנחנו נלחם. אז מה זה בית? מה חתן וכלה חושבים, מה חתן וכלה מרגישים כשהם עומדים תחת החופה? תראו, להתחתן, סליחה שאני אומרת, זה הדבר הכי הזוי בחיים. זה הדבר הכי מטורף. זה הדבר הכי חסר אחריות. כמה זמן את מכירה את האיש הזה לפני שאת מתחתנת איתו? 3 חודשים, 1/2 שנה, 2, 3, לא יודעת כמה, לא משנה. כמה זמן שאת מכירה אותו, את לא מכירה אותו. כי עד שלא מתחילים לחיות את החיים, אז זה הכל, איך אומרים היום? זה הכל וירטואלי. שמעתם את המילה וירטואלי? שמעתם את זה פעם? הכל בכאילו, הכל בזום, נכון? באים לפגישה יפים וחכמים ונחמדים, אף אחד לא מציק לך בפגישה, אף אחד לא מעליב אותך בפגישה, אף אחד לא מסכים איתך בפגישה, הכל סבבה, נכון, אנחנו מדברים, וזה מעניין, וזה נחמד, וזה נעים, אפשר לשבת בבית קפה, אפשר לעשות ביחד טיול, אפשר אפילו להכין ביחד ארוחת בוקר, סבבה. אבל זה לא החיים. וכשאת אומרת, כשאת שומעת, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, כדת משה וישראל, ואת אומרת, כן, אני רוצה להתקדש לאיש הזה, זה לא יכול להיות שאת תרגישי את זה בלי שאת מרגישה שריבונו של עולם איתך. אין מצב. אז יש איזו תחושה כזאת, אני חושבת שהזכרנו את זה, יש איזו תחושה כזאת פנימית של כל זוג, זה סימנים סודיים, אל תגלי לאף אחד את הסימנים הסודיים שלך. זה רק שלכם, זה לא שייך לאף אחד. כל זוג יש לו סימנים אחרים, שפתאום מרגישים בלב, וואלה, זה. זה עד כדי כך שאני מוכנה, מה? אני מוכנה ללכת אחריו, לאן? לא יודעת, למקום כלשהו, איפה המקום הזה יהיה לא ידוע, מה יהיה שם לא ידוע, איך זה יהיה לא ידוע. הזוי או לא הזוי? הזוי או לא הזוי, אתם איתי? כן, נכון, זה הזוי. זאת אומרת, ריבונו של עולם נמצא שם ונותן בתוכך ביטחון שאת הולכת עכשיו לכרות ברית לעד ולנצח נצחים. האמונה הזאת, האמון הזה בריבונו של עולם, האמון הזה בבן הזוג, זה משהו אלוקי. אין לזה הסבר. אי אפשר להסביר את זה בשכל. ועם הנקודה האלוקית הזאת יוצאים למסע. ויוצאים למסע, ומה קורה? שוב, נכנסים לתוך הקופסה הקטנה, כן, אתמול העברתי שיעור לאבריחיות הכי 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 טריות, יצאו עכשיו מהתנור. חתנו לפני חודש, חודשיים, 3 חודשים, כן. אמרתי להם, תקשיבו טוב, אולי אתם עוד לא יודעות על מה אני מדברת, אבל כשאמרתי להם שלפעמים רבים עם הבעל, באופן מפתיע, כולם צחקו. מפתיע, נכון? אל תצטערו מזה, בסדר? אחר כך משלימים. אבל מה אני רוצה לומר? אז הם אמרו, מה הם אמרו? אמרתי שנכנסים לקופסה קטנה, אז הם אמרו, נכנסים לקפסולה קטנה. היום כבר יש לנו קפסולות, בסדר? נכנסים לקופסה הקטנה שלנו, ופתאום, לפעמים את מרגישה שמה? מה את מרגישה? שצר לך, שמישהו דוחק אותך. לפעמים את מרגישה שאת לא בטוחה שמה? שזה הבית שלך, נכון? אחרי שסוף סוף, סוף סוף עזבת את הבית של ההורים שלך, והיה לך רשימה מדויקת. מה בבית שלך לא יהיה כמו בבית של ההורים שלך? זה יהיה הבית רק שלך, תגשימי את כל החלומות שלך, את כל הרצונות שלך, את כל ההוויות שלך, הכל שלך. ואז את מגיעה לבית הזה, ברור שהוא שלך. אבל לפעמים את קמה בבוקר ואת מגלה שמה? שאת לא בטוחה שזה שלך, יש פה עוד מישהו. המישהו הזה ממש, 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 ממש מישהו אחר. אז מה זה האמון בריבונו של עולם? האמון בריבונו של עולם הוא לא רק ברגעים המתוקים והשמחים והבהירים והברורים, כשאת אומרת וואלה אנחנו אותו דבר, מה פתאום? האמון הזה זה גם ברגעים שמה? שלפעמים נהיה מטושטש, שלפעמים נהיה מאורפל. את אומרת לעצמך, אני זוכרת שקראתנו ברית, והברית הזאת היא הרבה יותר חזקה ועוצמתית ומהותית ומשמעותית מכל ההבדלים בינינו. זה בית בעם ישראל, ובית בעם ישראל, כן, אומרים שכל מי שבונה בית בעם ישראל הוא כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים, נכון? לבנות בית זה לבנות חורבה מחורבות ירושלים. מה חרב? כמעט הכל חרב, בסדר? אבל מה הנקודה שיש בבית שחרב? וכשאנחנו בונים את הבית אנחנו מחזירים את הנקודה הזאת. כשבית המקדש היה קיים, אז שכינה שרתה בינינו. בינינו זה בין כל עם ישראל, כן? בתוך כל עם ישראל שרתה שכינה. אני לא יודעת להסביר לכם מה זה שכינה, סליחה. אני באמת לא יודעת. אבל כששרתה בתוכנו שכינה, אז הרגשנו שהעולם הזה הוא עולם אחדותי. מה הכוונה עולם אחדותי? עולם שיצא ממקום אחד, התחיל בנקודה אחת, ויש לו בורא אחד, ומגמה אחת, וכיוון אחד, ולשם העולם הולך, ואף פעם לא הלכנו לאיבוד, אף פעם לא התבלבלנו, לשם אנחנו הולכים. יש מגמה אחת לעולם, יש נקודה אחת שורשית, יסודית, בסיסית לעולם, שהיא אף פעם לא תלך לאיבוד. ואחרי שחרב בית המקדש, קשה להרגיש את זה. כי העולם מלא בכל כך הרבה סתירות, וניגודים, והפכים, ודעות, ורעיונות, והשקפות, וכל מה שאני אגיד זה קטן. מלא בריבוי של דברים. איך אפשר להרגיש שעל הריבוי הזה יש מגמה אחת, יש אל אחד, יש בורא אחד, יש כיוון אחד, נכון? לפעמים את אומרת לעצמך, וואלה, מה הולך פה? הלכנו לאיבוד? העולם השתגע? נכון, לפעמים אומרים את זה. בטח בקורונה. מה קורה בבתים בעם ישראל? כל בית בעם ישראל, שזוג אומר לעצמו, אנחנו מאמינים שיש לנו נשמה אחת. אנחנו מאמינים שאנחנו מופיעים בעולם נשמה אחת ששייכת לשנינו. אנחנו מאוד שונים, אנחנו מאוד אחרים, אנחנו מאוד מסתכלים על דברים בצורה שונה. אנחנו הרבה פעמים מרגישים אחרת, אבל אנחנו יודעים בוודאות שיש לנו נשמה אחת, שריבונו של עולם נטע בתוכנו את הנשמה הזאת, שכל זמן שהיינו לבד היינו חסרים. אני הייתי בלעדיך ואתה היית בלעדיי, למרות שהסתדרנו מצוין, היינו חסרים. הבתים האלה שצומחים בעם ישראל זה בתים שהם כמו בית מקדש קטן. כל בית בעם ישראל הוא כמו בית מקדש קטן. ובבית המקדש הקטן שלנו אנחנו מופיעים את האחדות האלוקית שבעולם. דרך מה? דרך הקשר שלנו. אז לכן יוון לא יכולים לשאת את זה. מה יוון אומרים? בא לך עכשיו את האישה הזאת, סבבה. אבל אם היא מפסיקה להיות טעימה, מה עושים? משליחים אותה לפח ומחפשים מה? מישהי אחרת, מה פתאום לכרות ברית? מה פתאום להיות כבול למישהי אחת? נכון, פעם היא הייתה יפה, עכשיו היא כבר הזקינה, נכון? פעם היא הייתה נחמדה, עכשיו היא מרירה. פעם היא מצא חן בעיניי, ועכשיו היא מוצאת חן בעיניי מישהי אחרת. זה לא רק מול אישה, זה מול כל החיים. כן? אכול ושתוק, אם אחר נמות, תעשה מה שבא לך. אתם יודעות שהפילוסופים היוונים, הם היו יושבים ועוסקים בהוויות העולם, מדברים על דברים מאוד מרוממים ומאוד חשובים, ואחר כך איך הם התנהגו? לא משהו. הם לא היו כל כך נחמדים, הם לא היו כל כך עדינים, הם לא היו כל כך מתחשבים. אז שאלו פעם איזה פילוסוף יווני, איך זה יכול להיות שאתה מדבר על דברים כל כך עליונים, ובסוף אתה לא משהו, כן? אז הוא אמר, למה אני צריך להיות משהו? כמו שמי שמלמד גיאומטריה, הוא לא צריך להיות משולש, נכון? אז גם אני לא צריך להיות מי שאני. אני מדבר, יש דברים שאני מדבר, ויש דברים הפוכים שאני עושה. אז יוון לא יכולה לשאת את הבתים בעם ישראל, את הנאמנות בעם ישראל, את הטהרה בעם ישראל, את הקדושה שיש בבית, כן? עם ישראל, הבתים בעם ישראל זה בתים של קדושה, זה בתים של טהרה. הקשר בין איש לאשתו זה קשר שהוא כן, הוא נובע ממקומות כל כך פנימיים, שזה בתים שהטהרה היא הבסיס של הבית. ויוון לא יכולה להבין את זה ולא יכולה לשאת את זה ולא יכולה להסתדר עם זה. אז לכן יש מלחמה נגד הבתים. וכשמתתיהו רואה שחלילה, חלילה, חלילה, עלולים להיפגע הבתים בעם ישראל, אז הוא קם מתוך הבית שלו ויוצא לקרב. זה בית חשמונאי, נכון? זה מה שכתוב, בני חשמונאי. הם יוצאים אל הקרב ולהם מצטרפים כל השאר. וכשגברו ישראל על אויביהם ואיבדו בחפי בחודש כסלו היה, ונכנסו להיכל ולא מצאו שמן טהור במקדש, אלא פח אחד, ולא היה בו להדליק אלא יום אחד בלבד, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, עד שקדשו זיתים והוציאו שמן טהור. אז כשהחשמונאים מגיעים למקדש, אז באמת הכל, 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 הכל תמה. ואמרנו, אפשר באונס להשתמש בשמן תמה. אם אנחנו אנוסים, אפשר להשתמש בשמן תמה. אבל לא, אנחנו לא רוצים. אנחנו נהפוך עולמות עד שאנחנו נמצא את הפח האחד הקטן שמסתתר בתוך כל התומות, בתוך כל הגילולים, בתוך כל התינופת. למה נחפש אותו? קודם כל בשביל עצמנו. להגיד לנו שלמרות כל התינופת שעטפה אותנו, למרות כל ההתייבנות שהייתה נוראית, נוראית, ורבים, רבים, רבים, רבים התייבנו. קודם כל להגיד לעצמנו, למרות כל ההתייבנות, יש בתוכנו טהרה שלא תיפגע לעולם. כן, דיברנו על זה כשלמדנו מתוכן היה. על הקד הקטן שחתום בחותמו של כהן גדול. אז קודם כל אנחנו פועלים, אנחנו עושים השתדלות למצוא את השמן הטהור הזה. עכשיו לוקח 8 ימים להכין שמן חדש. אז מה ריבונו שעולם עושה לנו? בסדר, אנחנו נלך להכין שמן חדש, נכון? אנחנו נתרח על זה, אנחנו נעמול על זה. אבל מה יהיה בינתיים? מה יהיה בינתיים? מה יהיה בינתיים ב8 ימים? ריבונו של עולם רואה את המאמצים שלנו, את העמל שלנו למצוא את הקד הקטן, אז ריבונו של עולם משפיע עלינו שפע של ברכה, והקד הזה שהספיק ליום אחד, מספיק ל8 ימים. כלומר, אנחנו לא מוכנים לוותר על הטהרה, אז ריבונו של עולם אומר לנו, אני איתכם. צריך עכשיו 8 ימים של איזה שפל של שמן שהוא טהור, כי אתם לא מוכנים לוותר על הטהרה, אז אני הולך ביחד איתכם. אני יודע שאתם יכולים להדליק בשמן תמי, ואני יודע שאתם לא רוצים להדליק בשמן תמי, אז אני איתכם. ואז הקד הקטן הזה מספיק לי 8 ימים. ואז מה קורה? ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 8 ימים האלו, שתחילתן כ"ה בכסלו, ימי שמחה והלל, ומדליקים בהן הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות, להראות ולגנות ולגלות את הנס. כן? אז אני רגע קופצת לגמרא שמתחת, כתוב מצוות חנוכה נר איש וביתו. יכול להיות שמישהו אחר דיבר איתכם על זה, אבל קצת נדבר על זה. אז בעצם חכמים קובעים שהחג הזה יישאר לדורות, גם על זה דיברנו, שאחרי שעברה שנה, וחכמים רואים שעדיין רוח יוון קיימת במציאות, ומבינים שהרוח הזאת עוד תלווה אותנו שנים ארוכות, אז חכמים קובעים שהחג הזה הוא חג לדורות. אבל מה הייחודיות של החג, של המצווה של החג? הייחודיות של המצווה, חז"ל מגדירים את המצווה נר איש וביתו. המצווה הזאת היא לא מצווה של אדם פרטי. המצווה הזאת היא מצווה של כל הבית ביחד. גם המשפחות שכל שנה הילדים מביאים חנוכיה מהגן, מכירות את זה? וכל ילד יש לו חנוכיה והוא רוצה להדליק בחנוכיה שלו. גם כל מי שמדליק בחנוכיה, בסוף המצווה היא של הבית. זה מצווה מיוחדת במינה שהיא לא נחשבת מצווה פרטית. שוב, היא לא נחשבת מצווה פרטית, כי המצווה הזאת, כי כל הקרב היה קרב של הבית. אז קודם כל, כשאנחנו מדליקים את נרות החנוכה, אנחנו, בני הבית, צריכים להסתכל על הנרות. המבט שלנו על הנרות, ההסתכלות שלנו על הנרות, זה כמו שיקוף. להאמין באור שקיים בבית הזה. להאמין בברכה שקיימת בבית הזה. להאמין בטוב שקיים בבית הזה, קודם כל, להסתכל מי שבפנים. אתם יודעות שכתוב בגמרא שמניחים את החנוכיה על פתחי הבתים, אבל בשעת סכנה, אם חלילה יש סכנה, אז מדליקה בתוך ביתו, אז מי יראה את מה שהדלקנו בתוך הבית שלנו? או מישהו נגיד מגיע מאוחר הביתה, נכון? כשכבר כל מי שברחוב הלך לישון, ובכל זאת מדליק. תכף נסביר למה זה על פתחי הבתים, אבל לפני פתחי הבתים, קודם כל, האור זה בשבילנו. קודם כל האור אומר לנו כמה אור, כמה חשיבות יש לבית בעם ישראל. כמה הבתים בעם ישראל זה הבסיס של האומה. וזה גם מה ששמר עלינו לאורך כל השנים של הגלות. אתם יודעות שבשנים של הגלות באמת, באמת היו דורות שלא יכולנו להדליק את האור על פתחי הבתים. היו כל מיני גזרות. היו כל מיני מחשבות רעות של הגויים עלינו, הדלקנו את האור בתוך הבית. קודם כל זה להאיר לנו, לעצמנו, להבין כמה הבית משמעותי לאומה. וזה מה ששמר על האומה כל שנות הגלות הארוכות. ואחר כך, אחרי שהבית מאמין באור שלו, אז אנחנו מניחים את החנוכיה על פתחי הבתים, כדי שהאור גם יעבור החוצה. שכל בית יאיר באור שלו כלפי חוץ. אם אתם יכולות לרגע להפוך את הדף, זה מתוך במדבר רבה, כתוב על החלונות של בית המקדש. תדע, כשאדם בונה בית, עושה לו חלונות צרות מבחוץ ורחבות מבפנים, כדי שיהיה האור נכנס מבחוץ ומאיר מבפנים. בשביל מה יש חלונות לבית? נכון? הרי אני לא רוצה שיראו מה קורה בבית שלי. לא בא לי, בא לי שבבית שלי אני אהיה עם עצמי. בשביל מה יש חלונות לבית? כי אנחנו רוצים שהאור של השמש, נכון? יאיר בתוך הבית. אומר המדרש, ושלמה שבנה בית המקדש לא עשה כך, אלא עשה חלונות צרות מבפנים, ורחבות מבחוץ כדי שיהיה האור יוצא מבית המקדש ומאיר לחוץ. הנרות של חנוכה זה כמו האור של בית המקדש. אמרנו כל בית הוא בית מקדש קטן. כשאנחנו מניחים את החנוכיה על פתחי הבתים, אנחנו מאמינים שהבית שלנו יכול להביא אור. אור לאומה. אור לאנושות, אור למציאות כולה. זה ביטחון באור של הבית. אז לכן מצוות נר חנוכה זה נר איש וביתו. זה הכוח של הבית, זה דבר מאוד מאוד מיוחד. הרי מדליקים נרות, מתי מדליקים נרות? ב-4:30, 4:40, 4:45, 5. מתי ביום חול בשעה הזאת נמצאים אנשים בבית, נכון? אבא הרבה פעמים עוד בעבודה. הילדים מסתובבים עם חברים, אמא נמצאת בגינה עם החברות שלה, נכון? עם הילדים הקטנים שלה. זה לא זמן שכולם מתכנסים, ובחנוכה קורה כזה נס כזה. כל בני הבית מתקבצים בשעה כאילו ההזויה הזאת, כאילו הלא קשורה הזאת, וכולם ביחד מדליקים את נר חנוכה. זה כל כך חג של בית. כן, זה כל כך מתאים שבחוץ הכל כפור ויורד גשם וקר וכולם ככה מתקרבלים ביחד מול האורות של החנוכיה, כי זה מה שאנחנו רוצים להגיד לנו, לעצמנו. אנחנו רוצים להגיד, אנחנו מאמינים באור של הבית, זה אור נצחי, זה אור שלאורך כל הדורות החיה אותנו, כמו האור שבקע מבית המקדש, אותו דבר. אז זה מה שאומר לנו הרמב״ם, שמדליקים בהם נרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה משמונת הלילות להראות ולגלות הנס, וימים אלו אין הנקראים חנוכה ואין אסורים בהספד וטענית כימי הפורים, והדלקת הנרות בהן מצווה מדברי סופרים כקריאת המגילה. אז איך הנרות מגלות את הנס? מי רואה את הנרות האלה? מי כבר עובר ברחוב ורואה? לפעמים רואים, לפעמים לא רואים, נכון? מי שגר בקומה גבוהה, ואני משערת שיש פה כמה בנות שגרות בקומה גבוהה, נכון? אז מי כבר רואה? מה, אנשים בחנוכה הולכים ומסתכלים למעלה, בוא נראה אם בקומה חמישית מישהו הדליק נרות. שוב, לגלות את הנס זה קודם כל לעצמנו. כתוב על הנר המערבי שהיה בבית המקדש, שהיה דולק כל הזמן, כן? היה נר מערבי במנורה, שהכהן היה מדליק אותו ביחד עם כל הנרות שהוא היה מדליק, והוא אף פעם לא היה כבה. והיה כתוב שזה הוכחה לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. אבל אף אחד מבאי עולם לא נכנס לאן? מעולם לבית המקדש. מי היה רואה את האור, את הנר המערבי דולק כל הזמן? מי שהיה רואה את זה, זה הכהן שהיה מטיב את הנרות, והפרוכת שהייתה מול המנורה והייתה רואה את זה. איך זה עדות לכל באי עולם? החיים שלנו זה עדות לכל באי עולם. עצם זה שיש אומה אחת כזאת שחיה כך, זה עדות לבאי עולם. זה אור גדול שהאומה הזאת מופיעה בעולם. כן ראו, לא ראו, הסריטו את זה בווידאו, לא הסריטו את זה בווידאו, זה לא קשור, זה לא משנה. עצם זה שיש איזה אור כזה שבעולם, זה ביטוי לזה שיש אומה אחת בעולם שמאמינה באור האלוקי, בטוב האלוקי, בזה שאפשר בעולם הזה לחיות חיים אלוקיים. וזאת הייתה המלחמה שלנו ביוון, וזה הנס שאנחנו מגלים. אני רוצה שנראה רגע גם את הדברים של הרב בן היה, את הפסקה הראשונה, שהרב באמת מרחיב את הנקודה הזאת של הבית. אתם יודעות שכשבלעם רוצה לקלל אותנו, ובסוף הוא מברך אותנו, מכל הקללות יצאו ברכות, אז הוא אומר, אחד הפסוקים שהוא אומר זה, מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל. קירות? כתוב גם בתפילת שחרית. אז הפרשנים מסבירים, מה זה מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל? שבלעם לא מאמין למראה עיניו שבעם ישראל אין פתחיהם פונים אלו לאלו. בכל מחנה ישראל, היינו מיליוני אנשים, אין דבר כזה שהפתח של האוהל שלי פונה לכיוון הפתח של האוהל שלך. מה זה אומר? זה אומר שכל אחד מרוכז בטוב ובמתיקות ובברכה שיש בה הבית שלו, ולא מסתכל האם הדשא של השכן ירוק יותר. אני לא בטוחה שהיה דשא במדבר, אבל יש שאומרים שכן, נדבר על זה בפעם אחרת, בזכות בהירה של מרים, זה כשנלמד על מרים בעזרת השם. אבל מה הברכה של הבית? מה האור של הבית? שאני מרוכזת בברכה של הבית שלי. אתם יודעות שכשזוג מתחתן, אז תמיד אנחנו אומרים להם, אל תגורו ביחד עם עוד, אל תגורו בבניין עם אנשים שאתם מכירים, כמה רוסים, כמה, עזבו, לא יהיה לכם מי לבקש ביצים וחלב, אבל לא נורא, תלכו לדקל. למה? כי הרבה פעמים כשגרים בסמיכות, אז רואים מה קורה בבית השני, כן? הבעל שלה יותר, הרבה פעמים הוריד את הזבל, והבעל שלה יותר נחמד, והבעל שלה יותר צדיק. אין כזה דבר בעם ישראל. בעם ישראל ההתכנסות היא ההתבוננות היא אל תוך הבית. ההתכנסות היא אל תוך הבית שלי, למצוא את הברכה בבית שלי. יכול להיות שהדשא של השכן ירוק יותר, אבל לא התחתנתי עם הדשא של השכן. התחתנתי עם הבעל שני. והעבודה זה למצוא את הטוב ואת הברכה ואת האור שבבית שלי, ולא, בבעל שלי, בבית שלי, ולא לנסות להשוות למה הבית הזה יותר מסודר, למה הבית הזה יותר שקט, למה הבית הזה יותר נעים, למה הבית הזה יותר... לא, זה לא לעניין. אז בואו נראה מה הרב מסביר על מצוות חנוכה, נר איש וביתו. אומר הרב, הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים, שנתגברו על היוונים, שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, הם לא מנסים לפגוע בנו בגוף, כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעים בעולם. איך אנחנו מודיעים בעולם? אנחנו הולכים עם שלטים? אנחנו עושים הפגנות והצרות? אנחנו מבקשים כולם, בואו תראו? לא. אנחנו מודיעים בעולם דרך החיים שלנו. כל אחד בבית שלו. בלי הצרות, בלי פרסומות, בלי רעש, הכל בשקט, הכל בעדינות, הכל בצנעה. מה אנחנו מודיעים בעולם? שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה, שתהיה הטהרה והצניעות המטרה הראשית בחיי המשפחה, ואחריהן יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. כן, אז הטהרה בעם ישראל, בוודאי כשאנשים מאומות העולם מתבוננים על זה, אז אתם יודעות, עוד נדבר על זה בהמשך השנה, שבחיים של הזוג יש תקופות של ריחוק ויש תקופות של קירוב, נכון? יש פעמים שהאישה אסורה על בעלה ויש פעמים שהאישה מותרת על בעלה. ומי שמסתכל על זה מבחוץ יכול לחשוב, איזה מין דבר זה? איזה מין חיים אלה שאשתו ולפעמים היא אסורה עליו? איזה מין דבר זה שאשתו ולפעמים אין ביניהם קשר מלא? העדינות של החיים בעם ישראל, הריחוק והקירוב בעם ישראל, זה הכל בשביל הצמחת הקשר וחיזוק הקשר ומילוי הקשר והשמחה בקשר כל פעם מחדש. כל פעם מחדש כשהקשר מתחדש, אז זה כמו כאילו, כן, בקטנה, כאילו מתחתנים כל פעם מחדש. אז החוכמה האלוקית של התורה שיוצרת את השינויים האלה בין איש לאשתו, זה לא חלילה כדי שיפגע הקשר, הפוך. זה כדי להעצים את הקשר. השמירה על הטהרה זה מה שבונה ומחזק ומייסד ומשריש ומעמיק את הקשר בין איש לאשתו. ושוב, את זה יוון לא יכולים להבין. זה לא יכול להיות אם יש משהו שאתה רוצה, כן? אם בא לי, אז איך זה יכול להיות שאני לא אקבל את זה עכשיו? זה שנאו עם היוונים וראו בזה צר ואויב לתרבותם הם. עצם החיים שלנו זה אויב ליוון. עצם זה שאנחנו חיים ככה, בלי שנגיד, בלי שנדבר, בלי שנעשה שום דבר. שהעמידו לנס, מה יוון העמידו לנס? את עליצות החיים, הנאותיו הגופניות והדמיוניות. על כן הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. הם לא יכולים, הם לא יכולים לשאת את זה, הם חייבים להילחם בנו. והנה, כפי דרך המיצוע הנוהגת באיש הישראלי, אף על פי שאינו מצוין, מכל מקום בחיי המשפחה מוכר האור העברי, הטוהר והצניעות, האומן, כן, האמון שדיברנו עליו, וכל המידות המסתעפות מזה לטובה, ניכרים יפה לשם ולתפארת בכל בית בישראל המתנהג על פי דרכי התורה והמצווה. על כן חובת מצוות נר חנוכה, נר איש וביתו. אז נר חנוכה בעצם, שאלה? נר חנוכה בעצם מבקש מאיתנו, הוא נותן לנו כוח, הוא נותן לנו כוח לכל השנה. מה הכוח לכל השנה? להבין כמה העוז והעוצמה של הבית הם משמעותיים בחיים שלנו, כמה צריך להשקיע בבית, כמה צריך לתת כוח לבית, כמה צריך להאמין בכוח של הבית, ומתוך זה אחר כך, כן, מתוך זה אחר כך, מתוך שהבית הוא איתן, מתוך שהבית הוא עוצמתי, מתוך זה אנחנו אחר כך נוכל ללכת ולהביא ברכה. אבל לדעת קודם כל להתמקד בפנים,